גורי אלפי, גלית חוגי,
תוכנית הבוקר.
יום רביעי, 13 בנובמבר, י"ב בחשוון.
בטח.
תשפ"א. מה יהיה? היום אנחנו שורפים את זה?
זה גם לא טוב יותר, העליונית שלי.
זה גם לא טוב יותר?
לא, היה לנו עניין עם
אימפה.
לא, אני אומרת, זה גם עוד פריט.
ברור. בסדר גמור. ברור, זה ברשימה לגמרי.
אני בטוחה שזה הדבר הדחוף ביותר.
זה יתחבס?
לעסוק בו.
זה יתחבס מתישהו?
מה?
האם...
התחבס כמו התחפס?
כן, האם הדבר הזה היה אי פעם במכונת כביסה? אי פעם.
באיזה מובן כאילו היה?
במובן גשמי.
גשמי. אני בטח כן,
לא? לא כמטאפורה.
אני, אין לי את הרשומון.
את הידע?
מה?
את לא יודעת אם זה היה או לא היה?
בוא נגיד שזה
פעם
היה.
פעם זה נהדר מהארון שלך ליממה?
היה תקופה שלא חיפשתי את זה. אז אני לא יודעת איפה זה היה בזמן הזה.
דווקא בזמן הזה זה מישהו עשה על איזה...
מישהו אמר, אתה די מסקביאס.
כן.
לא משנה, בוקר אור, אתה...
יש מקום שאני עובר בו כל בוקר, בדרך לפה, וזה תמיד איזה בדיקה שלי על הדופק. זה מטומטם, אוקיי? האמת שיש בצומת הזה ספציפית, יש שתי בדיקות שאני עושה תמיד. אחת, זה שאני אני שם לב שבמודעות, בשלטי חוצות,
כן.
לאט לאט במשך השנים, בוא נגיד אני עושה את המסלול הזה, זה 5 שנים?
כן.
מסלול הבוקר הזה, אז לאט לאט נעלמו נשים.
משלטי חוצות.
משלטי חוצות. ואני מניח שלא כהוראה, אלא פשוט...
כחלחול.
כמשהו... זה הגנה על המוצר. למה
כן,
עכשיו שישחיתו את המוצר?
ועד שתלו, וכמה שזה...
ועד שזה, בוא נקדים תרופה למכה.
אפשר גם רק המוצר, לא חייב גברים גם.
אגב, יש מוצר שם,
כן.
ואז אנשים יבינו גם על איזה צומת אולי מדובר.
כן.
יש פשוט שלט ענק, לא ראית דבר כזה אף פעם בחיים.
של מה?
מה מפרסמים? מה מפרסמים בשלט הזה? קרוב, מי חם. ראי פעם פרסומת למי חם? שלט ענק?
תשמע,
זה מדהים.
אני כן חייבת להגיד שמי חם, אני מרגישה שזה...
לא מצא את עצמו.
שאתה אומר מי חם. מי חם, אני מרגישה שזה מוצר שלא צריך פרסום.
הוא לא צריך פרסום.
לא.
נכון, הוא קיים. הוא
לא
יש
רק
אותו
שהוא
בבת.
קיים.
יש
אתה
אותו.
אף פעם לא תבחר מי חם. יש מי חם
יש
כי...
יש מי חם, הוא
לא.
עבר אליך.
למה? שאתה תשתה כמו... קפה מדוד שמש.
ברור.
רק כי אין לך אופציה אחרת.
כן.
אתה מבין?
כן,
אם לא. הגעת לרמת המי חם... עכשיו, אני מכירה מי חמים...
כן. פלטה ומי חם.
נו, זה לא אותו...
כן.
אני מכירה מי חמים שיש עליהם את המדבקה הקטנה, מקסימום.
ברור.
כאילו להוריד לך ציפיות.
כן.
מראש. מקסימום.
אגב, יש שתי נורות על מי חם. יש שתי נורות על מי חם. אחד כתום ואחד כתום יותר.
בדיוק.
ואתה אומר...
איזה קביעה אני רוצה.
למה אני...
אז איפה אני רוצה שהטיף טוף לא יעבוד טוב?
מה זה אומר, אבל...
בטח. מקסימום.
מישהו רוצה שזה לא יהיה חם? מישהו לוקח מי חם ולא מעוניין שיהיה חם?
אז מילאתי את זה שיהיה פה ש...
אז לא שזה חם, או שזה לא חם. למה צריך שני מצבים לדבר?
את המצב ביניים הזה, זה נורא.
הדבר השני שאני עוקב אחריו, זה את כל השלטים למען החטופים.
או, וואו, כן.
ואת היעדר השלטים.
כן.
ולפעמים גם השחטת השלטים.
באמת?
לפעמים, לפעמים. כי זה תלוי מה כתוב.
חשבתי שב...
זה תלוי, זה תלוי. זה סלקטיבי, זה לא... זה ענייני.
כן, זה לא אוטומטי.
זה לא אוטומטי. ועכשיו יש שלט אחד. יש שלט אחד. אין בכלל שלטים משום סוג, ועכשיו יש שלט אחד, והשלט הוא מים החטופים. שאני חושב שזה כנראה הניסוח...
הכי רך.
הכי...
עלי אדמות.
כן, אין, על זה אנחנו לא מתווכחים.
יש חטופים, נכון?
לא, כי אנחנו רק מציינים את זה שיש אותם.
ומעניין אותנו לדעת מה קורה.
מה קורה איתם, כמו מה שלומך. זה לא, אין פה דעה בפנים. ולכן זה שרד. וגרפיטי, שזה מקסים, זה באמת, זה... והיום זה השלים מעבר מאוד מאוד יפה. זה התחיל ככה, היה גרפיטי ענק, כן. נקמה. אוקיי? זה ממש בהתחלה. ו... הסתכלתי על זה ואמרתי, כן.
אני מזדהה.
כן, זה מה שקורה.
חש הזדהות.
ליד, עם הזמן, נולדה עוד כתובת, ממש ליד נקמה, אחדות.
טוב, זורם בינתיים עם האומן הזה.
אוקיי, בסדר, גמור. ואז אני לא יודע אם זה שני אנשים שעושים ביניהם את הדיאלוג הזה, או שזה כל הזמן פשוט... מתווה. אולי זה אותו אדם אפילו,
שעובר שינויים. כן.
ואז היה נקמה שווה אחדות. זאת אומרת, מישהו פשוט הוסיף שווה.
או, וואו, זה לשחק לך במוח. מה?
אוקיי.
לא הבנתי.
אוקיי, אוקיי.
אם נתקום להתאחד...
אם אנחנו מאוחדים בנקמה, אנחנו מאוחדים.
או שאם אנחנו מאוחדים, זו הנקמה.
או, זה יפה. זה יפה מאוד.
כאילו, פחות...
אז זה היה צריך להיות הפוך. אחדות שווה נקמה.
אבל מה, איך הוא היה מעביר את המילים?
איך הוא היה מעביר?
זה בן אדם שבא...
איך הוא היה מעביר? אולי עם חץ קטן.
נו, באמת, היה מבלגן את כל הזה.
ואז היה קו קטן על השווה, ואז בעצם נקמה לא שווה אחדות, וזה בלבל אותי לחלוטין, ולא הבנתי מה קורה באלגוריתם, בחידת היגיון, לא הבנתי.
לא, זה בני גור, לא, זה אספיס, זה לרמת האלגברה, זה אחת המשוואות.
אני לא הבנתי את זה. לא, הבנתי, לא, זה לא ש... לא, נקמה זה נקמה,
אחדות זה אחדות, די.
לא לערבב, אולי גם בזה יש איזשהו היגיון. ואז יום אחד, שזה מה שקרה עכשיו, מחקו את האחדות,
כן,
ואת השווה לא שווה,
כן,
ונשארה הנקמה.
חזרנו לנקמה קשקוש.
זהו.
נקמה
לא,
מחמוק.
זה אפילו לא, זה אפילו לא מחיקה בקשקוש, זאת אומרת, לעשות זה? איקס על משהו. זה מחיקה שמישהו בא עם צבע ומחק.
תשמע,
במסודר, ואת הנקמה ישיר, זאת אומרת...
כל הכבוד לאדם עם הזמן הפנוי הזה, שלא מכיר רשתות פנוי. חברתיות. הוא יכל למצוא אאוטלט לענייניו.
יש לזה השפעה, אני רואה את זה בוקר בוקר.
אין שום ספק, תודה לך על הפיד המוזר שפתחת בצומת, ושגם הוא משתנה. אבל זה יפה שאנשים פה מדברים כל הזמן, זאת אומרת, גם כשרבים וזה, יש דיאלוג אינסופי בכל מקום, בפיצוצייה, במרחב המוגן שהייתי בו אתמול, בהזקה בקניון.
איפה זה תפס? בקניון?
כן.
זה אותו קניון שפעם תפסו אותך האיראנים?
כן.
מה זה הקניון הזה? איזה קניון זה?
TLV.
את ב-TLV?
את ב-TLV? לא, זה ממש הפעמיים היחידות שהייתי בקניון הזה.
לא, כי זה יותר קניון של טיפוח, אז אני תוהה...
על שגרת הטיפוח שלי אתה...
אני תוהה, כי הזיקה שלך...
אין לי מצב רוח, זה לא... אתה רק תגיד לי דברים מרימים היום, היום כל היום הרמות.
רגע, לא ידעתי שאין מצב רוח, אף אחד לא עדכן. אף אחד לא עדכן. מתי עודכנתי?
יכול להיות שעודכנת. אבל האמת היא, תקשיב סיפור נחמד.
לא, כי אני אומר פשוט קניון איילון, אני אומר לך, באהבה אני אומר את זה. אם את רוצה להרגיש שאת באמת באלפיון העליון של הכל, של הכל.
גורי, באיזה אלפיון עליון אני? יש לי לפסוס כשאני אומרת את זה. באלפיון על...
כנסי לקניון העליון. כנסי, תראי את הזה.
אבל זה כן סלוגן טוב. האלפיון העליון, קניון העליון.
כנסי לקניון העליון, תרגישי אלפיון עליון.
אפילו לנסח את זה כזה, לא...
אני לא חושב שאפילו אומרים עליון, זה פשוט אלפיון. מי יציין שזה אלפיון תחתון?
לא, יש כל... כמה אלפיונים יש?
לא.
אלף? לא? כן, נכון?
כן, ממש ככה. כן.
אלפיון. אז ברור שיש אלפיון תחתון גם.
כן, אבל אף אחד לא יציין אלפיון. בואו נעני אלפיון. אתה בטוח מתכוון לעליון.
זה לראות את הטוב בכל דבר.
אחרת מה אני? לא, אני אלפיון חמש. מה זאת אומרת?
עדיין אתה אלפיון. מה, זה כיף.
מה זה אלפיון חמש?
אבל המילה אלפיון זה מרים, זה כמו לקרוא לך סר.
אני רק אומר, זה המקום. נסתובב היום, נרים לעצמנו, נרחוש לעצמנו ז'קט.
מעילים.
איזה ז'קט.
משהו שמכסה.
משהו שמכסה.
אבל קל, לא עכשיו כיסוי.
קליל, קליל, קליל.
בסדר גמור.
אולי רק מגיני מרפקים, כמו שאת אוהבת. רק כאלה.
אבל המרפק שלי, הוא חייב להיות חשוף. זה הקמפיין שלי מול העולם, לא?
לא, אבל זה מה שאני אומר. רק כאלה.
מגן מרפק, אבל שיש בו חור למרפק עצמו. כאילו הוא מגן מסביב, אבל רואים את המרפק.
אוי, זה יפה.
נכון?
זה קצת סוטה. לא, כי כשאת תתקעי גם במשהו...
אז זה לא יגן.
זה יהיה ממש כואב ומתסכל.
נכון, זה יגן ממש מוזר.
לא, זה בדיוק יהיה הנקודה של הזרם.
אוי, אתה עושה שם? איך, איזה מין כאב מוזר זה?
כאב מוזר. מה הוא רוצה...
למה? מה קשור? כן. למה התחשמלתי? אי אפשר סתם מכה במרפק?
כן, למה דווקא שם זה מכה כזאת?
אני מקבלת איזה...
מוזר, גם יכולה להיות מכה חלשה.
מה, היה קצר בגוף? מה זה?
פה רצית לשים את עברי המין והתחרטת, אבל השארת את המנגנון הזה, והוא עדיין גרוע.
מדהים.
מה עשית?
זה היה גרסת...
מה עשית במרפק?
על בטא של הדבר, ואז ראית שזה לא טוב.
למה מרפק?
אוי, נהדר.
למה מרפק? כן. למה לא משהו יותר גמיש? משהו גמיש, תמשיך את היד, רק תעשה אותה קצת מעוגלת
לא,
עם כזה.
לא, אבל אתה צריך זווית, אז זה...
כן, אבל זה לא עושה זווית הפוכה. זה לא עושה זה אתה הפוך.
זה אולי כן. זה אולי כן.
דאבל ג'וינט, יש אנשים עם דאבל ג'וינט, אני חושב שהגענו למיצוי.
אוקיי.
של כל השיחות שלנו אי פעם.
אני רציתי לדבר איתך על דברים, אבל...
לא, בסדר, אבל אי אפשר. דיברנו על זה, זה גם נושא. אתמול שמענו שבניר עוז הכריעו, והם מקימים מחדש את הקיבוץ, ואנחנו מאוד שמחים להגיד די בוקר טוב לבנו של יורם מצגר שנרצח בשבי החמאס, וחבר קיבוץ ניר עוז. ניר מצגר, מה שלומך?
בוקר טוב, גורי. בסדר, בהתחשב.
כן, כן. כן, אבל מה זה אומר?
אבל ההחלטה הזאת להקים מחדש את ניר עוז, יש בה איזה משאב של תקווה?
כן, כן.
אני שואלת.
יש בה יותר מתקווה, יש בה הצהרת כוונות. יש בה אמירה מאוד ברורה שניר עוז זה הבית. ואת הבית הזה צריך לבנות מחדש. וזה גם המבחן הגדול ביותר של המדינה.
אין שום ספק.
לבנות את ניר עוז מחדש.
איך הייתה ההכרעה הזאת? קח אותי רגע רק לרגעים האלה של מה? אתם עושים הצבעה, אתם אנשים מדברים, נועמים, איך זה עובד?
זה תהליך של שיח, כן. בתוך הקהילה.
כן.
ואחר כך בין חברי הקיבוץ. בסופו של דבר ההצהרה עצמה עוברת עדכונים וניסוחים מחודשים, כדי שתתאים לכל הגוונים של הדעות בתוך הקהילה.
מה הספקטרום של הדעות?
הקהילה הרי גם זזה, אתם הייתם בקריית גת, נכון?
אנחנו עדיין בקריית גת.
זאת אומרת שההחלטה להקים מחדש, זאת אומרת זה יהיה כשיהיה אפשר לחזור, או יש בזה משהו שהוא כבר קורה?
מה זה אומר חוץ מההצהרה?
זה אומר שאנחנו פועלים עכשיו בצורה יותר אינטנסיבית לשיקום הקיבוץ, שאנחנו יודעים שבעצם ניר עוז יוקם מחדש על ידי אנשי ניר עוז שיחליטו לחזור, זה לא יהיה מקום שהמדינה תשלח אליו את
מי שהיא תרצה.
כן,
בעניין הזה אגב, כמה זה נתון להחלטת הקיבוץ?
מה זאת אומרת? זה שלנו, זה הבית שלנו.
לא, לא, בוודאי שזה הבית שלכם, אני לא מטילה בזה שום ספק, אבל זה לא החלטות מדיניות, האם הקהילה יכולה להחליט אם היא סוגרת הקיבוץ או פותחת אותו, אני ממש מדברת ברמה החוקית, לא יודעת איך להגיד את זה.
האם צהל נמצא שם?
כמה זה תלוי בכם, כן.
זה מאוד תלוי בנו.
כן.
ומכאן כובד האחריות של להגיד שאנחנו חוזרים,
כן.
ושאנחנו נבנה את ניר עוז מחדש, ואנחנו נבנה אותה מחדש בדמותנו.
אם אתם תבנו אותה מחדש עם אלמנטים של זיכרון, זה חשוב לה... כן?
כן.
תהיתי מה תחליטו ומה כולכם, זאת אומרת, כל מי שבעוטף, ובכלל יחליטו בנושא של זיכרון, אם לעשות הרבה הנצחה או מעט הנצחה, או דווקא לא לעשות הנצחה, כדי לא להיות באיזה... לא יודעת, אני מניחה, זו החלטה לא קלה.
אנחנו מסתייעים במומחים בתחום.
יש מומחים בתחום הזה?
כן, נראה לי שאנחנו...
מדהים.
יש לנו הרבה מומחים בתחום הזה, כן.
יש מומחים בתחום שפועלים כבר הרבה שנים בכל בניית אתרי הנצחה בישראל, וזיכרון לאומי, ואנחנו מסתייעים בהם, וזה דיון...
אמרתי לך, זה עסק שהיינו צריכים להשקיע בו בזמנו.
בטח, זה דיון מורכב מאוד, בטח. בטח ובטח אתה במצבך, זה אבא שלך גם, ואני מניחה שכל הדברים האלה מאוד מתערבבים, אבל אני שמחה שהצלחתם, זה היה פה אחד כזה, או רוב בהצבעה הזאת?
זה ברוב מאוד מאוד גדול וברור, וזה לא מחייב דרך אגב אף אחד בהחלטה עכשווית, האם הוא חוזר לניר עוז או לא, זה הצהרה שגם מביאה את האחריות הקהילתית שלנו כקיבוץ, גם עבור אלה שלא ימצאו את הכוח לחזור לגור בניר עוז, שהמדינה צריכה לדאוג גם להם, ולתת להם פתרונות.
ברור.
אתמול היה ביקור של סמוטריץ', היית שם?
הובלתי את הסיור.
הובלת את הסיור.
איך היה?
היה סיור מאוד חשוב.
כן? יופי.
והסיור היה באמת סיור טוב, זה היה ביקור מאוד מוצלח לדעתי.
אתה מרגיש שהוא ראה משהו שהפתיע אותו?
אני מרגיש שהוא ראה דברים שהוא לא הבין את גודל המשמעות שלהם.
שהוא הכיר אותם על הנייר.
כן, מרחוק, כנתונים. והוא לא היה אדיש.
הוא לא נראה אדיש, הוא נראה מטולטל ברגעים האלה, וגם
כל אתם, כל מי, כל מי שליוויתם לא אותו,
בדיוק, כל מי שליווה אותו ודיבר, פול כבוד, באיזה רוגע, באדיבות, משהו אולי שגם לזה הוא לא ציפה.
אני כן, אני חושב שבמקום מסוים הוא ציפה
לקרב.
לזה שיתיחו בו דברים מאוד מאוד קשים, אבל אפשר להגיד דברים מאוד נוקבים וקשים, גם בצורה נעימה, היא הרבה פעמים מתקבלת הרבה יותר טוב.
בטח.
והמטרה שלנו בביקור הזה היא לא רק לצעוק על מישהו.
אלא,
אלא להפך, היא לנסות לשנות תפיסות ולהביא לשינוי מדיניות בהחזרת החטופים ובביצוע עסקה, ולהביא את מקבלי ההחלטות להבין ששיקום הנגב המערבי ושיקום נירות בפרט זה הניצחון האמיתי.
אין ספק. איך זה עבד מאחורי הקלעים? אתם הזמנתם, זו הזמנה רשמית, אתם פונים ללשכה, איך זה עובד?
אחד מבני הקיבוץ, איתי דקל חן, שאחיו חטוף בעזה,
כן.
עשה את המהלך הראשוני והתאום, יצר את ההזמנה בעצם האישית לשר סמוטריץ', ומשם ואילך כבר התחיל מה שנקרא התכנון וההכנות.
אין יותר חשוב מדיאלוג. אין יותר חשוב מדיאלוג, גם אם הדיאלוג הזה נושא איתו דברים קשים והתחות וכל זה, ודברים אמיתיים, זאת אומרת, טעויות אמיתיות ועניינים אמיתיים, אבל המפגש והדיאלוג אין לו שום תחליף. מה נעשה?
הקהילה שלנו נמצאת כבר כמה זמן בדיאלוג עם אנשי הציונות הדתית, אנשים מגוש עציון ומקיבוצים דתיים, שמגיעים כל שבוע לעצרת בקרמי גת, ומקיימים מעגלי שיח איתנו.
זה יופי.
ומביעים את אותם דברים שאנחנו מרגישים בעולם הערכים שלהם, הוא לא הרבה שונה, הוא רק לפעמים פונה למקומות אחרים, דעות פוליטיות אחרות, אבל בסוגיות אנושיות, כמו החטופים, חוסן לאומי, הצורך בבנייה מחדש, זה רואים הרבה פעמים עין בעין, וכשיושבים ומדברים בשקט, בצורה טובה, אז רואים שרב הדומה על השונה.
איזה יופי, איזה כיף לשמוע.
וגם דרך זה אנחנו מקווים לייצר מציאות אחרת.
ניר, אני שומע, זה התפרסם הבוקר שהמשפחות החטופים אומרות בצל הימשכות הלחימה, עבד הקשר עם חלק מהחטופים, זאת אומרת, ידיעות כאלה קטנות ואחרות, פיסות מידע שהיו מגיעות ונותנות תקווה על מצבם, כבר אין את זה.
כמעט ולא, ממש כמעט ולא, וזה מטלטל כל פעם מחדש.
זה קשה מאוד.
זה מאוד 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 קשה לנו, יש לנו 29... חטופים עדיין בעזה, לקיבוץ נירוז, מתוך המאה ואחד.
תירוף.
ואנחנו היינו רוצים לראות את האנשים בבית, את כולם בבית, רוצים לראות משפחות מחבקות את יקיריהם שחוזרים חיים, ומשפחות שמסוגלות להביא את יקיריהם שנרצחו שם לקבורה פה בישראל.
אמן. אמן. יש צפי לביקור ראשון של ראש הממשלה אצלכם?
עדיין לא, אבל השר אמר שהוא ימליץ לכל העמיתים שלו, וגם לראש הממשלה לבוא ולהגיע, ואנחנו נקבל כל אחד. ואחרי שהם יראו את זה מקרוב, אני מקווה שדעתם תשתנה.
כולנו, ניר, זה מדהים שאנחנו מקבלים נחמה מקהילת ניר עוז.
כן.
ושאתם יודעים בהחלטותיכם ובגישתכם לתת תקווה בעיניי למדינה שלמה.
וגם רציתי לשאול, כי ראיתי שזה קורה גם בכפר עזה ובמקומות אחרים, יש דרך לבוא ולעזור?
כן.
אם בהקמה, אם בשיפוץ, אם במה
שצריך. צריך בדיחות להקמת קיבוץ מחדש, גורי יכול לתת.
למה לא הוריד את זה לרמה הזאת? אמרתי שאני, יש לי ידיים עובדות.
אני תוהה מה אתה יכול לתת. הוא גם יודע לרקוד סטפס.
די כבר, עם הסטפס. ניה, אני באמת, אני פועל טוב.
אם אני זוכר נכון, גורי, כבר היית בנירוז.
כן, כן, אבל נו, תגיד, יש אפשר לבוא, אפשר לבוא חברים?
יש לנו מתנדבים שמגיעים לעזור בגידולי השדה, עכשיו כותבים אבוקדו, אז הם מגיעים.
מה זה זה? ואתם משלמים באבוקדו, זה זהב טהור.
כן, זה בטוח. אבל הוא מוכן רק שעתיים בערך.
מצוין. טוב. אז אפשר לבוא להתנדב לחקלאות אצלכם.
ואנחנו הולכים להקים פה מעין גרעין חלוץ. זה אחד הדברים שלנו.
נדע.
שנתכנס לשוב, מה שנקרא, תוך כדי שאנחנו בונים מחדש.
קדימה.
ולשים מה שנקרא עקב בקרקע, ואיך אומרים, איך אומר המוטו של הקיבוץ, לא היפה דרך, והיא מפסן עקיב.
ניר מצגר, חבר קיבוץ ניר עוז, בנו של יורם מצגר, זיכרונו לברכה, בטוח שגאה בך. תודה.
תודה לכם. בוקר טוב.
בוקר טוב. וואו. וואו.
כן.
לא, זה הם מתוך הזה, ועכשיו הם מעודדים, זה יכול להיות כזה דבר.
כן.
ואז אנחנו, מה זה?
הלופ הזה.
לא, זה גם עושה לך הרגשה טיפשית, מה אני, אין לי מצב רוח, מי? סתום את הפה, סתום את הפה.
נועה טל, מנהלת אגף תכנון בקקל, אנחנו אתמול דיברנו על ועידת האקלים.
וגם אתם שם, גם קקל שם.
מעניינים.
גם אנחנו שם, כן, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז כאילו, לא מדברים הרבה על איכות סביבה באופן כללי.
באופן כללי, סדר עדיפויות.
נכון, אבל בזמן השנה ומשהו האחרונות אולי יותר. אבל יש דברים בעניין הזה.
מה הכוונה?
כלומר, יש סוגיות בוערות.
יש התפתחויות, יש הידרדרות, יש הידרדרות.
יש התגרדרות, אבל גם יש הרבה דברים טובים. צריך לזכור גם את זה.
נו, תגידי כמה.
אז קודם כל אני אגיד שלמרות שעוברת על זה כולנו, אני חושבת, אחת השנים הקשות ביותר, וכמובן שזה לא פוסח על כל סוגיות הסביבה, ובאספקט שלנו, בקרן קיימת כמובן על היער, אנחנו כן רואים דווקא בתוך האתגרים שניצבים בפנינו, כמה חשוב שנבוא ונשמור על כלל השטחים הפתוחים במדינת ישראל, בדגש על היערות, כי הם אלו שבשורה התחתונה יקבעו את איכות חיינו כאן. אנחנו לא פה רק בשביל לחיות, אנחנו פה גם כדי לחיות ולחיות ברמה ואיכות חיים.
היער האהוב עלייך בארץ?
היער האהוב?
כן.
זה כמו לשאול אותי איזה...
לא, נכון. לא, אני לא חושב. זה פשוט לא נכון. זה פשוט יער, אף אחד לא יעלב. פשוט תגידי איזה יער, נועה.
לא, אני לא מופלת בפח הזה.
אוי, נועה.
אני בהלם. וגם...
אני כן אגיד לכם...
התשובה היא קרמל. תני לי להגיד לך, זה היער הכי טוב בארץ.
כן, נכשלת.
הקרמל, קודם כל, הוא גן לאומי.
אז הוא לא יער? אז הוא לא יער?
הוא לא מזדהה כיער?
כן, הוא די?
זאת סוגיה רחבה יותר, מי בעצם הגוף המנהל. לנו יש בארץ שני גופים מרכזיים שמנהלים את השטחים המוגנים.
לא, אני לא יכול, זה מערכון של קישון, אני לא יכול. לא, אני, יש לי שאלה, יש לי שאלה. קראתי ספר של אטנבורו, שהוא בעצם כל חייו היה סביב, ועדיין סביב הטבע, והספר מונה לפי שנים, נניח מ-1930 ועד היום, את היכחדות שטחי הבר. אתה יודעת, כזה מ-66% מכדור הארץ למשהו כמו 52% או משהו כזה. יש פעולה אקטיבית, יש פעולה אקטיבית של להרחיב שטחי ייעור, שטחי בר, להשמיש חדשים כזה, או שזה...
כמובן שכן, וכאן אני בדיוק רוצה להתחבר גם למה שהתחלתם איתו עם ועידת האקלים. ב-2017 האום הכריז על היער והייעור כפעולות המרכזיות והעיקריות שהאנושות יכולה לעשות, כדי להתמודד עם תופעות משבר האקלים. ליער יש תרומה אדירה בכל הנושא של שימור קרקע והשיית נגר, וכמובן שיחה של מזהמים מהאוויר, ובאזורים מסוימים גם של הספקת חמצן וחנה וצל והצללה, ויצירת סביבת חיים ראויה לכולנו, וקיבוע פחמן לתוך הקרקע, ועוד הרבה 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 דברים. ואנחנו כמדינה, גם באמת לאור כך שבעצם במהלך המאה, כמאה שנים האחרונות, אנחנו בעצם שיקמנו מערכות אקולוגיות שלמות, שיקמנו את המערכת היערנית, עשינו גם הרבה טעויות בדרך, בואו, אני לא...
מה זה, עשינו טעויות, כחלוצים עשינו טעויות, בבניית הארץ עשינו טעויות.
עזבו אתכם, נועה, גורי, אנחנו אישית לא היינו שם, אז אנחנו לא עשינו טעויות, הם עשו טעויות.
אנחנו, ישראלים.
ישראלים, עשינו טעויות ועוד נעשה טעויות, אבל מה שאני באה להגיד, זה שבמאה שנה הצלחנו לייצר מערכת אקולוגית עשירה, מגוונת, שבניגוד להרבה ארצות אחרות בעולם, היער בישראל הוא פתוח לציבור 24/7 בחינם, שזה משהו שאנחנו לוקחים נורא כמובן מאליו.
זה לא?
אבל זה לא ככה בעולם.
וואלה.
ישראל היא בעצם ממש מובילה בתחום היער והייעור. יש לנו ידע.
אף פעם לא שאלתי בחול על זה. אני ראיתי יער, נכנסתי אליו. מה, הייתי צריך לשאול? הייתי צריך מה זה?
יכולת, אם זה בארצות הברית, אתה מסתכם בזה שיראו בך, כי זה שטח פרטי. וכן, וגם הרבה מאוד מהיערות שנכנסת אליהם, היית צריך לשלם בכניסה, תשלום. בישראל אנחנו לא משלמים על היערות, היערות הם פתוחים, הם נגישים, הם זמינים לכלל הציבור, והם באמת באמת גם מקום שהידע שנצבר בישראל, ואני אומרת באמצעות קרן קיימת כרשות היער בפועל של מדינת ישראל, לאורך השנים יש לנו הרבה מאוד מה לשתף את העולם. והרבה מאוד ידע ודברים לחלוק עם העולם. יחד עם זאת, היער בישראל מצוי באיום תמידי. ואנחנו כציבור...
הכל פה באיום תמידי.
לא, אנחנו גם בצפון, בואו, אנחנו נשרפו כל כך הרבה חורש, נשרף שם בפיצוצים שהיו, ועדיין.
אז אנחנו מדברים, זה לא רק בצפון בחורש, בואו, הדרום סובל מטרור הבלונים לאורך שנים, וכל המדינה בעצם, השרפות בישראל... אני אגיד את זה ככה בזהירות, אני אגיד, אחוז נרחב אם לא כל השרפות בישראל, הן לא...
הן הצתה, כן.
הן כאירועי הצתה, וכאן אני באה להגיד, אבל זה לא רק זה. צריך להבין שהשטחים הפתוחים ככלל, והיער בפרט בישראל, מצויים תחת איום תמידי. אנחנו במדינה קטנה, שאחוז האוכלוסייה רק הולך וגדל, והצרכים של האוכלוסייה הולכים וגדלים, וכל הזמן יש איום על היער, אם זה לטובת פינוי ואם זה לטובת פיתוח תשתיות, דרכים, קווי מים, קווי גז, קווי חשמל, וכן הלאה וכן הלאה, וזה בעצם פוגע בנכס הציבורי הגדול ביותר של כולנו כציבור, שהוא היער. היער הוא לא של קרן קיימת, היער הוא של אזרחי מדינת ישראל, וזה אחריות של כולנו לבוא ולשמור עליו.
זה מה שצעקתי על פקח לא מזמן.
מה זה?
סתם.
הוא אמר, זה מה שצעקתי על פקח לא מזמן.
ממש לא קרה.
אין אצלנו פקחים, אצלנו יש יערנים.
יערנים, לא, אי אפשר לצעוק על יערן. אי אפשר לצעוק על יערן.
היערנים אפשר לצעוק, היערנים הם מספר אחד במדינת ישראל.
ברור.
הם גם בלתי נראים, הם בהסוואה רוב הזמן. מחופשים למיינה, אם אני לא טועה.
לא, גורי, אתה לא, אני לא בטוחה
שאתה... אני סתם מדבר למיינה, את אומרת.
כן, אני חושבת שזה לא הבנת את הפקיד היערן.
גורי, אני חושבת שאתה לא יודע שאתה נמצא ביער, שזה אחד הדברים היפים.
גברת, אני גר ביער, אני גר בבית עץ כבר תקופה.
לא, לא, הוא לא.
אני מזמינה אותך לבוא, ואני אעשה לך סיור אישי בכמה יערות, גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז.
אהבתי. קבענו. מאוד. אני חושב שקבע איתי.
אז מה, מה, אני לא יכולה לבוא? כמו חטיף לדרך.
בטח שאת יכולה, כמובן.
תודה רבה, תודה רבה. ואז את תגלי, ואז תגלי לנו מה היער האהוב עלייך, נועה?
לא, לא, אני לא אגלה לכם מה היער, כי אין כזה, באמת, באמת, כמו את מי מילדיי אני אוהבת יותר.
יש אחד כזה, נו.
ברור, מה זה, לכולנו יש, לכולנו יש. אני יש לי אצל גלית את מי אני אוהב יותר גם.
רגע, יש לך שלושה ילדים, ואת רוצה להגיד לי את כולם את אוהבת שווה?
לא רק זה, כולם עצים, אני רוצה לדעת את השמות.
היא אמרה, תמר גפן?
תמר גפן ודגן.
נו, את מבינה?
היינו בדרך לשבעת המינים ועצרנו בשלושה. אבל הרגע, אם נחזור לנושא היער, אני באמת רוצה להגיד שנכון, בשנה האחרונה אנחנו חווים הרבה מאוד נזק, שהוא נזק פיזי ליערות, אבל אני עובדת בקרן קיימת קצת פחות מ-10 שנים, וב-10 שנים האלה מדינת ישראל כמדינה איבדה בפועל שטח שהיה בייעוד, שהמטרה שלו הייתה להיות יער, הפך להיות ייעוד אחר. אחוז מיערות ישראל נעלם בפחות מ-10 שנים, ואם אנחנו כציבור לא נתעורר, ונתחיל להילחם על כל פיסת יער, ולהבין שזה הנכס שלנו, זאת איכות החיים שלנו. אם אני מסתכלת על הצפון,
אנחנו באמת, אנחנו פשוט סבנו ממלחמות מכל הסוגים. את יכולה לעשות את זה בשבילנו, את המלחמה הזאת, פיזית?
קודם כל אני עושה את זה, ועם זה אני קמה כל בוקר. אוקיי. יש לכם כאן בקרן קיימת.
מרגיע אותי.
אנחנו יכולים להצטרף.
כי אני, אם אני אצא להפגין למען יער, באמת, אני כבר אין לי, לא יהיה זמן יותר. די, זה נגמר.
אבל זה לא עניין של להפגין, וכאן בדיוק הציבור צריך לדעת שבשביל לשמור על היערות, זה לא רק לצאת להפגין. זה לכתוב חוות דעת, זה להתעניין בתוכניות שמקודמות, זה להבין שאנחנו לא יכולים להמשיך להתפתח ולא לשנות את תמות הבנייה בישראל. הבנייה בישראל חייבת להיות צפופה יותר ורבויה יותר, כדי שהשטחים הפתוחים בדגש של שטחי היער יישארו וישמרו לא לדורות הבאים, לימינו אנו. אם אנחנו נמשיך להתפתח בצורה ובדרך שאנחנו פועלים, אנחנו מסכנים את עתיד היער בישראל ב-15 שנים הקרובות. זה לא משהו שהוא לדורות הבאים.
אה, דרוש שינוי, את אומרת.
דרוש שינוי. גם אין לנו נציב הדורות הבאים, אז אנחנו, אין לנו מי שידאג לזה.
דרוש שינוי פה, צריך הכל כאן להוציא מהחשמל ולהחזיר, אבל יש איך.
אבל אני כן אגיד לכם, כדי להרגיע אתכם, ואמרתם שאתם, לא להרגיע, אבל גם לייצר אופטימיות. באמת שלא הכל שחור. קרן קיימת, וזה גם בהקשר של ועידת האקלים, בשנת 2019 פנה האום לכל מדינות העולם לייצר תוכנית אסטרטגית ליער, שהיא ברמה, על פי העקרונות שקבע האום, וזה גם אחד מהם, זה איך לחזק את התרומה של היער להתמודדות עם שינויי האקלים. אנחנו בשנה האחרונה, ביחד עם צוות מאוד מקצועי בהובלה של מוטי קפלן, שהוא גם המתכנן הראשי של תמ"א 1, שהיא התוכנית מתאר הארצית של ישראל, בעצם גיבשנו את התוכנית האסטרטגית ליער, שקובעת איפה אנחנו רואים שנכון להרחיב את שטחי היער בישראל. האום קבע יעד ומטרה של הרחבה של שטחי היער.
ואיפה אנחנו עומדים עם זה מ-2019?
ואנחנו שמו את זה על המפה, אנחנו עובדים על זה. התוכנית הסתיימה בשנה, אנחנו נגיש אותה בדצמבר, אני מאוד מאוד מקווה.
ואז זה יהיה אצל המחוקק בעצם?
אנחנו כבר עובדים על הרחבות היער, אנחנו כבר עובדים מול מנהל תכנון, ומול כל הגופים הרלוונטיים במדינה, כדי להרחיב את היער בישראל.
בהצלחה, זה לוקח זמן עם מנהל.
אבל זה נשמע טוב. זה נשמע טוב.
נועה טל, מנהלת אגף תכנון וקק"ל, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.
ביי, יום טוב.
ביי, יום טוב.
אופה, מה זה? נוסעים ללא קליפורניה, לווסט וירג'יניה. נו, איך קום לעיר הזאת? ווסט וירג'יניה.
טובה, טובה.
ידעת, אני שרתי את זה באוטו לא אחת. Shenandoah River Country Road יאל שיר
אוי אלפי גלית חוגי
מאיה קנולר על הסאונד, ולא רק שלנו, של איזה שלושה אולפנים במקביל.
זה היופי.
חולשת. הבן אדם הזה חולש.
כמו רופאה במיון.
כן, ממש. וגם במשמרות כאלה של 26.
לא, היא בשעה. אז היא מתמחה. כן, כן. ה-5,000.
כן. וגם בתשלום. גם במשכורת של... אוקיי. של מתמחה ש... אוקיי.
מה, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
זה מאהבה, מה זה? זה ממה זה יכול להיות? ממה זה נובע?
כן, גורי.
מה?
בבקשה.
להמשיך?
כן.
יער גולדברשט. על ההפקה, על החוצפה, על הנזלות.
למה את לא מרחרחת?
כי זה הולך ומצטמצם, היא כבר בסדר.
אוקיי,
כבר בסדר. זהו, שיקום כמעט מלא של מערות האף. זה מה שאני ארשום לך היום. בסוף
ה... מערות האף זה גם אצל נועה טל מקק"ל, לא?
כן, אבל היא לא תגיד איזה מערה היא אוהבת יותר.
נכון, וחבל.
כן.
כולנו יודעים את מי אוהבים יותר.
דודי כהן על כל השאר.
כן.
וזהו, ואת...
ואני פה גם, בטח.
ואת גם.
עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על אפליקציית...
קש-קש.
מדובר באפליקציית התשלומים היחידה ללא כרטיס אשראי. עם קש-קש תוכלו למשוך כסף מהבנק לטלפון בלחיצה, להעביר כסף מזומן לאחרים, או לשלם בחנויות. כאילו כשהילדים שלכם מתקשרים אליכם, זה יהיה יותר פחות... אני חייבת עכשיו. והכל בלי כרטיס אשראי ובלי הפתעות בסוף החודש. הורידו עכשיו את אפליקציית קש-קש, וגם מוזמנים להשתתף השבוע במשחק של זידי בצהריים בין 2 ל-4, ואולי לזכות במזומן ישירות אליכם.
לפעמים עולה למשחק הזה, את יודעת.
מה?
בדמויות.
כן, אני יודעת. אבל לא זוכה.
זוכה?
כמה זה, כמה עשית אצל דידי עד כה?
הכל הולך לחשבון בקיימן איילנדס.
כן?
כן.
בסדר גמור.
את דה קיימנס.
כן.
את רוצה שיהיה, תתקשר עלייך יותר מאוחר?
לא, אני רוצה שתדידי בקשר. סדר, דבריתי. אני לא בא... לא הבנתי משהו, ואז הבנתי, ואז זה כל העניין שאתה יכול לעשות, שמולטיטסקינג.
לא.
למה אתה לא...
זה נראה לי הפוך ממולטיטסקינג.
מה, לעשות סימן ליער ולהיות איתך בשיחה?
את לא, זה לא באמת קורה.
טוב.
סתם, אנחנו בערמות, נו, אני מנסה.
אני יכולה, לא, אתה מצליח גם ברמות.
כן, כן,
כן,
אוקיי.
כן, כן. תשמע, אפרופו ערמות, אני רוצה לדבר על הגננת מסתר היסעור, הגננת מנשר. אני רוצה להגיד עליה רק דבר אחד.
כן.
אתם כאילו כולם מכירים, כן?
כן,
היא
נעשה.
היא שמעה אזעקה עמומה.
מרחוק.
מהקריות, היא בנשר.
והיא החליטה בכל זאת.
על דעת עצמה, לא, כאילו, עם שאר הצוות שלה, הם הכניסו מהר את הילדים למקלט, הכתבם
לב.
למה, כן. כתוב מקלט שם. לא משנה, למרחב מוגן, נפל הכתבם בחצר.
כן. ממש על הקיון.
על איפה שהם היו.
כן, כן, כן.
הילדים.
כן.
אני רק רוצה לומר, שאישה כמו שרה יסעור, אני מניחה, הכניסה את הילדים למרחב המוגן כבר 20 פעם לא לצורך. הפעם זה היה לצורך, אבל היא בטח מתנהגת ככה. תקופה, היא לא מחכה להזקות, היא לא לוקחת סיכונים, היא האישה הלחוצה, היא ההיסטרית, היא מכניסה ילדים לזה. כמו שרה יסעור, יש עוד כאלה. לא להתייאש. אפילו שאומרים לכם, ראו את שרה יסעור, על כל שרה יסעור אחת מלאת תושייה, יש מלא מלא שרה יסעוריות, שזה לחינם אולי, אבל את חושבת ככה, לכי עם זה.
זה גם שם טוב.
שרה יסעור, והיא גם נראית, אני חייבת לומר, כמו הגננת...
שרה, תני לי.
היא נראית כמו הגננת המושלמת, כאילו...
כן.
אוקיי, זה מושלם, הכל פה מושלם.
עדיין, לא יותר מושלמת מהגננת שלי, אבל בסדר.
מי הגננת שלך?
שושי.
לא, אתה אומר שושי, כאילו...
כולם יודעים.
מה איתה?
אגדה.
מה איתה עכשיו?
בסדר, טוב.
אולי נדבר איתה?
למה?
סתם,
מה
גננת,
את רוצה לדעת?
גננת.
מה את רוצה לחקור?
מה היא הייתה עושה במקום? מה אתה מסתיר בתקופת הגן?
מה אני מסתיר?
לא, אפרופו גננות.
אתה יודעת שהיא הייתה גננת גם של הבנות שלי, כן?
לא, אתם במשפחה שלכם, כל העניין הזה שלא... בדיוק.
נאחזים.
שלא נזוז סנטים, אחד.
ממש.
מתחתנים בתוך המשפחה, גרים בתוך הבית של מישהו אחר.
כן.
ויש לכם בית, אבל אתם בתוך, וגם...
בגלל זה, אילן היוחסין שלנו זה...
זה שני שמות.
ממש.
זה לא אילן.
זה לא.
זה שיח...
לולב.
לולב יוחסין.
לולב יוחסין.
אבל איזה...
למעלה יש למטה, זהו.
כן, מכירים. מיליון חיבורים, חיבורים, חיבורים.
מלא חיבורים.
בסדר.
זה נעים מאוד.
עוד דבר שראיתי אתמול הוא ששרה נתניהו, היא כתבה.
כן.
שהיא החליטה לתרום.
אני לא באה עם הכלב.
דודי הגיע עם כלב בשקית. עכשיו מה?
זה משהו מביך שקורה לנו.
מילא להגיע עם כלב בשקית, אבל איזה שקית? הוא הולך עם כזה הרב פעמי, כמו אושר עד כזה, אבל בפנים כלב שעולה כמו סניף של האושר עד הזה בטח. אבל בסדר, לא, הולך עם כלב בשקית, אני לא מבינה את העניין הזה. קיצר, שרה נתניהו, היא כתבה שהיא החליטה השנה לתרום את עוגת יום ההולדת שלה לפצועים בהדסה.
כל הכבוד.
ושאי אפשר לא לחשוב על החיילים והחיילות ועל מה שהם עוברים וכן הלאה.
כן.
והמאמצים שלהם לחזור לחיים מלאים וזה. אני רק רוצה... מה הכוונה תרמה את עוגת יום ההולדת? מה הכוונה תרמה? מה זה לתרום, כאילו לתרום, מה זה לתרום, כאילו איך אתה תורם עוגה, זה לא, אתה מרוויח בעוגות, זאת אומרת, אתה יכול להכין עוגה ולתת עוגה, מה זה לתרום עוגה?
אני לא,
אני רוצה לתרום עוגה.
אין לי את
איך אני תורמת?
אין לי את הכוחות הנפשיים להתנסח. אין לי. ואת שמה את זה ככה, זה מכשול בפני עיוור, ואני לא יודע מה...
איך תורמים? עוגה.
תניחי לי, אני לא יכול. אני לא יכול. אני לא יכול.
אבל דודי, אתה צריך לקבל עוגה כדי לתרום עוגה.
אני יכול עוד.
אתה לא יכול להכין עוגה ואז לתרום אותה.
כל הכבוד. תודה רבה על התרומה.
על העוגה.
על העוגה, הלאה. באמת, אני לא... אני יכול שיום אחד נעבור בלי שיפורסם שום שטות בנוגע למשפחה. אני לא יכול.
זה היא כתבה.
תקשיבו, זה יותר... אני יודע. זה כאילו... זה
פשוט... זה בעבע כל הזמן, כן.
זה כל הזמן רוצה תשומת לב.
היית מעדיפה שהיא תכין להם עוגה?
כל הזמן, רע, טוב, לא משנה, זה כל הזמן רוצה תשומת לב.
הייתי מעדיפה שהיא פשוט תלך לבקר אותם.
לא משנה, לא אכפת לי.
תגיד, בורי, כשיש במקומות כאלה, כמו נגיד משרד, מרחב, עוגה, אתה לוקח?
מה זה לוקח?
עכשיו יש פה על השולחן בחוץ, מישהו תרם עוגה.
הדבר הכי מעצבן בעולם, זה לשאת איתך עוגה ממקום למקום. איך, לא, מה זה? לנייד עוגה עכשיו.
גם אף אחד לא...
לא רוצה.
גם אף אחד לא לוקח מעוגה שיש.
גם אחרי זה שהעוגה תלך למקרר, היא לא תצא אחר כך והיא תאכל שוב.
לא, מה פתאום.
היא תצא אל הפח.
בטח, יש מלא דברים שאנחנו שמים במקרר כדי לזרוק אותם אחר כך.
מצפון.
ודאי, אני גם אומרת לגל תוך כדי...
מה זה? מה זה עכשיו?
תוך כדי, שים במקרר, נזרוק מחר.
כן,
לא, כן, בוא, כן, נעשה את התהליך.
כן, כן. לא, יש את החצי זה. נו, חצי בצל.
נתקעתי על החצי חציל.
חצי חציל.
חצי חציל.
זה רשת שאנחנו מנסים להתחרות ולהיות נורא ספציפיים. ביטן אחד זה חציל, ורק חצי. די, כבר, די.
אבל כן, בכלל, עוגה זה דבר שצריך להגיע אחרי שאני הגעתי למקום. זה התנאי היחיד שככה אני אוכל אותו. זאת אומרת, אם העוגה הגיעה לפניי, אני לא...
לא.
מי הגיע קודם? אתה מבין? אני צריכה להיות במקום, ואז היא תגיע, ואז אני אוכל אותה.
כשאת נכנסת פה ללחמנינה.
זה לא אותו דבר.
לא הבאתי חתיכות עוגה שיש שם.
זה טעימות.
לא, לא. דודי זה משהו אחר.
השלט טעימות אומר, בואי לרמות קצת רוצה, ואז אני תמיד כן.
דודי, פעם גם עשינו ניסוי כזה, כשאני במערכת תוכנית, שהוא ערך, פשוט כל דבר שנניח לידו,
הוא יוכל?
הוא יוכל.
אני דייסון.
כל דבר. פשוט תניחי. כן.
אוקיי.
אם זה בצבע הנכון.
חצי בצל?
חצי בצל.
יא, אז לא, אז אני אומרת שאולי זה הפתרון לזרוק מהמקרר, לא לזרוק מהמקרר.
כן.
בסדר גמור.
זה הבן אדם.
לא, זה נורא. דודי, אתה לא יכול להיות גם כזה וגם ללכת עם כלב בסקי. תחליט. תכונה אחת אקסנטרית של אדם שאתה לא יודע, שהוא אוף דה גריד.
יש לו שם אגב?
כן.
איך?
בילי.
למה? בילי איילש?
גם. הילדים החליטו.
הילדה החליטה?
הם רצו לקרוא לו טוני, אבל סבתא שלי קראו טוני, ולא... לא, לא.
והם לא ידעו את זה. הם לא ידעו את זה. יפה, טוב שהם בקשר. אני מאוד אוהבת.
תכף, אלבום רביעי. ביאלי, סובול. איש חזק, איש חלש.
כל הלילה התהפכתי בתחושה המעיקה שלא השגתי כרטיסים, אני לא זוכר למה. הזיה של החמצה היא חברה נאמנה, היא תלווה אותך לבוקר, תחמם את מיטתך. הניצחון נועד לאלה שחושבים פחות, ואני לחוד ברשת של מחשבות דביקות על התנועה החלקה מעוררת הקנאה של האיש נטול המחשבה. איש חזק, איש חלש, את כולם. מקרה מקרה אחד כבר ראיתי את הים נסגר בגלל זיהום, והיבדתי בשמיים שמתים משעמום, וקראתי את אותן מילים כל פעם מחדש, רק השם שמתחלף בסיפור שלא נקרא. שהניצחון נועד לאלה שחושבים פחות, ואני לחוד ברשת של מחשבות דביקות על התנועה החלקה מעוררת האימה של קרחון שמתמוטט בחשיכה. איש חזק, איש חלש, את כולם. יקרה מקרה אחד. איש חזק, איש חלש, משחקים ביחד במגרש. אז עכשיו אחות אמרי לי אם מותר לי כבר לקום, האם חלפה הסכנה שעמות מרוב טמטום. אני יודע שהגזמתי בכל מה שלא חשוב, אני יודע שבזבזתי את כל מה שלא ישוב. הניצחון נועד לאלה שלא חושבים בכלל, ואני לחוד ברשת של מילים ושל גורל. כן, אולי זה סוג של עושר, או אולי אני אומלל, רק תתני לי כבר כדור ותכווני אותי לסל. איש חזק, איש חלש, את כולם. יקרה מקרה אחד. איש חזק, חזק, איש חלש. משחקים ביחד במגרש, הם משחקים ביחד במגרש, משחקים
יופי.
וואו.
יאלי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
איזה יפה.
ג'וני קש ובוב דילן וכל ההשפעות האלה היפות.
יאלי, בא לי לשמוע, בא לי אוטו.
כן.
וכביש ושמש כן חמה מדי טיפה, והשיר הזה בלופ. אפשר?
ונראה לי שגם יכולים להיות לו עוד איזה 70 בתים. נכון?
וואלה, תודה.
כי גם בתוך המחשבה הזאת, אני אשמח לשמוע אם היא מחשבה גברית או לא, דווקא מגלית, כי המחשבה, ממה שאני הזדהיתי, שיש לך כל הזמן בראש את הקרב של האיש החלש ושל האיש החזק, ושאתה אומר, באיזשהו שלב יש איזה קול שאומר לך, מה זה משנה? מה זה משנה? אנחנו צועדים לאותו עתיד, בדיוק לאותו עתיד, בדיוק לאותו גורל, מה זה משנה עכשיו אם הייתי מאוד מאוד חזק ועשיתי זה, או שהייתי חלש ופעלתי מתוך חולשה? מה זה משנה? זה מחשבה קשה.
אבל היא גם משחררת, יש בה משהו משחרר ומנחם גם, שכאילו, מה זה משנה הזה, אתה יכול להגיד לו, מה זה משנה? מה זה משנה?
אבל מה הפיקסציה הגברית הזאת אם להיות חזק?
זה גברי? זה גברי אבל?
אני מאוד מתחבר לניתוח שלך, כי... Yeah. לא יודע, אז כן, כן מין מחשבה של הגיל הזה ושל הג'נדר הזה כנראה. וכן, זה נכון שבאמת כאילו הצורך הזה להיות חזק וכמו שאתה חלש, וכאילו באבק התמידי הזה בין שני הדברים האלה, זה משהו שכאילו נראה לי קפץ לתוך השיר הזה, בלי שיותר בלי חשבתי או תכננתי.
והמאבק הזה הולך עוד להיות עוד יותר, אני חושבת, מאז, כתבת את השירים ב-2023, ראיתי, אבל אני חושבת שהעולם, שהפיקסציה הגברית הזאת עם חוזק, אנחנו הולכים להרגיש אותה עוד הרבה יותר, וקרוב, כאילו, שצריך להיות חזק, צריך להיות חזק, אז טוב להגיד, או אולי אפילו כמעט אמיץ להגיד, שבואו נהיה חלשים, לא יאללה, להוציא עכשיו שיר על... יתרונות החולשה, זה קצת אומץ.
וואלה, תודה. תדעת, ראיתי אתמול במקרה אדריאנו, החלוץ הברזילאי, שהיה מן הבטחה גדולה כזה, והוא רואה בעצמו פספוס גדול, אבל הוא כאילו אמר, אמרו לו, אתה מבזבז את החיים שלך, הוא אמר, אני, זה האומנות שלי, אני הכי טוב בלבזבז, אני יותר טוב מכולם בלבזבז את זה, ואז אני ממשיך בזה.
וואו.
זה כתוב שלו, אז כאילו, גם זה כאילו היה נורא עצוב לקרוא את זה מצד אחד, מצד שני אמרתי, וואלה, יש בזה משהו מעניין.
יש לי חברים כאלה שיש בהם את הזן הזה מאז ומתמיד, שאתה אומר, איך, אבל איך, אנחנו... הייתי בתקופה לפחות של לטרוף את החיים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, והם היו באיזה... באיזה אדישות כזאת של, כאילו, בסדר, זה ככה, זה ככה, הכל פיקס. זה תמיד הטריף אותי, זה הטריף אותי. חשבתי, לא יכול להיות, לא יכול להיות שאנחנו פה כדי להעביר הזמן.
כן.
מצד שני, אתה אומר, מה רע בזה?
הם יודעים ליהנות מהחיים.
כן, הם יודעים כבר להיות בפנסיה.
כן, בדיוק.
רגע, אבל אנחנו עוד לא בפנסיה, יאללה, אתה גם לא. זה אלבום סולו רביעי.
כן.
איך התבשל דווקא עכשיו, כאילו?
קודם כל, תראה, נהייתה חבורה של שירים שהרגשתי שהם מדברים יפה אחד עם השני, ושהם אומרים משהו כזה ביחד. ודבר שני, באמת, הייתה לי פנטזיה כזאת של... שהרבה שנים אני מתרוצץ את זה, את ה-20-30 שנים האחרונות במוזיקה, הכל נהיה יותר ויותר מחשבים ומוקפד ו... ויושבים על זה חודשים, ואמרתי, אני רוצה לעשות אלבום...
גם אתה אחראי לזה, כן? גם אתה בתוך זה.
לגמרי, אנחנו בחלק מהדבר, שכאילו הרוק שהתחיל בתור משהו מאוד מאוד ספונטני ופרוע וזה, וגם הוא כאילו התפתה ונשאב לתוך כל האפשרויות שהטכנולוגיה נותנת. וזה אחלה וזה כיף. אבל נורא התחשק לי לחזור למין אלבום באמת מנוגן עד הסוף. עכשיו, את האלבום הזה נקלטתי ביום אחד.
די.
כן. אמיתי,
מי זה מר תפוקה?
וזה הכל עם עוזי רמרז והחברים שהוא מביא?
כן, פשוט לקח לקחתי באמת את האולפן שהכי טוב להקלטות לייב בארץ, אולפן העוגן, שיש לו הפרדות כאלה. ולקחתי באמת, והחבורה של לוזי זה פשוט נגני על.
היי, תמר ויינשטיין, וגלעד לוין, ותומר צוק, כן. ומתן כספי.
כן, תומר צוק, מתן כספי, נכון. זה באמת נגני על כאלה. ואמרתי, אני הולך כזה קצת באומץ על הדבר הזה. אמרתי, זה כמו אלבום ג'אז. אנחנו באים ליום אחד, מורידים שלושה טייקים מכל שיר, ובוחרים את הטייק שאנחנו הכי אוהבים. זה היה הקונספט, וזה מה שקרה. אז זה אלבום שהוא מאוד מאוד מנוגן ולייבי. אין פה כמעט בכלל
יאלי? הנה, זה הקסם שבלייב, אתה מבין?
כן.
אז אוקיי. אז פעם הבאה שיותר מעודד.
ולא סתם זה הזכיר ג'וני קאש, כי יש משהו בלייביות, ולפעמים טייק אחד, ולפעמים, את יודעת, זה אומץ מצד יוצרים.
נכון, זה נראה לי גם אומץ להגיד, ואם יש דברים לא מדויקים,
אז הם לא מדויקים, כן, וזה בסדר.
נלך עם האידיוק הזה.
כן, ולא רק
בעיני. חתרני בעיניי, באמת.
זה קצת...
כמו חפלות.
זה גם התנועה של האצבעות בין הסריגים של הגיטרה שלפעמים נשמעים.
התנועה של אצבעות בין הסריגים עכשיו.
זה בעיניי ההבדל בין בלוז לבין שאר הסגנונות, שיש כאילו ששומעים את זה, שזה מחוספס כזה, שזה גס.
אופה, מי חזר אלינו?
כן, אני ממש ליהגתי בינתיים.
יאלי?
מעולה.
אבל ליהגנו...
אני נחלחתי על הטכנולוגיה, אז התנתק.
ברור, כי קיבלת עונש ממנה. אבל דיברנו על זה שלהוציא ככה אלבום, זה גם... שאם יש בו טעויות, או שהוא לא מושלם בדברים, זה לקבל את זה.
זה חלק מזה.
אני, כן, אני לגמרי, אני כאילו שנים חופר לחברים שלי על זה, שזה כאילו חלק בסיסי מאוד בקסם של מוזיקת רוק, או קאנטרי או פולק, שיש הרבה מזה באלבום הזה, זה הספונטניות, והדבר שקורה ברגע, וקצת חוסר תכנון. אז אמרתי פעם אחת, אני גם באמת אלך על זה, כאילו.
אבל גם בדינמיקה, זאת אומרת, לא, אין קליק, אין זה, פשוט רצים על הדבר הכי לייב שיש?
אין קליק אחד באלבום. לא מנגנים על מטרונום, זה מוגן חופשי לגמרי, ופשוט לקחנו את
הטייק
הכי. זה נשמע כיף, תגיד, ומהצד השני של זה, נגיד, אתה כן, אתה מהאנשים שנעזרים ב-AI בדברים?
בינתיים לא יצא לי כאילו לעזר ב-AI, כי אלא קיצצתי על זה, שיחקתי עם זה בשביל הצחוקים והכיף, אבל לא...
אבל את הטכנולוגי כזה, זאת אומרת, יש לך את הצד השני של הדבר הזה?
אני כאילו, אני בסדר עם טכנולוגיה, אני יודע לשבת על המחשב ולערוך מוזיקה כשאני צריך, כאילו.
הבנתי, אבל זה לא הדבר שלך.
זה לא תשוקה שלי, בוא נגיד ככה. ואני מאוד מעריך אנשים שזה כן התשוקה שלנו, זה לא...
ועוד תשוקה אחת שזה בכתיבת ספרים, יש עוד ספר באופק?
מה, בספרים?
כן.
זה הפינה של דודה שלך. מה קורה עם הספרים, יאלי?
זהו, לא, אני לא...
אני לא חושב שאף דודה מטרידה בעניין הזה.
אין לי משהו באופק, פשוט גיליתי שזה הרבה יותר קשה ולוקח הרבה יותר זמן, ואתה לא יכול להופיע עם זה אחרי זה.
לא כלכלי, אתה אומר.
לא, זה גם לא פחות כיף, כאילו, אתה יושב, אתה עובד שנים על משהו, בסוף הזה מונח שם על המדף, אחרי שבועיים כבר מביאים איזה ספר חדש אחר.
אני מאוד אוהב את הכתיבה שלך, יש לך כתיבה מאוד מאוד ספציפית, מאוד מיוחדת, בעיניי זה חשוב.
אז אם אתה יכול לכתוב הודעות לגורי מדי פעם.
לא, יגיע, אני יודע, זה יגיע.
בסדר.
אתה עוד צעיר?
תודה.
אתה תבחר להיות איש חזק, איש חלש, זה
אפשר את שניהם, אפשר את שניהם. אי אפשר להיות חזק בלי חלש, נו, אתם יודעים את זה הרי.
כן?
בטוח, בהחלט.
טוב, אוקיי.
יאלי סובול, שיר חדש, אלבום, כולו מתי יצא?
אלבום בפברואר.
בסדר גמור.
תודה רבה רבה ויום מעולה.
תודה רבה.
ביי. סרט חדש, החייל הנעלם. יוצא, למה אני... כן, יוצא, ממש תכף, 14 בנובמבר זה מחר. מחר יוצא לבתי הקולנוע. דני רוזנברג, הבמאי והיוצר שלו. מה העניינים, דני?
שלום, גלית.
שלום. בסדר, מזל טוב על הסרט החדש.
תודה רבה, תודה.
תגיד, איך זה יכול להיות שעשית סרט שקוראים לו החייל הנעלם, וזה על חייל שעורק משדה הקרב בעזה?
ואז חושבים שהוא חטוף.
ומנסה לחזור הביתה וחושבים שהוא חטוף, וזה 24 שעות האלה. איך כאילו זה לא הכל מתכנס מדי, דומה מדי למציאות?
כן, ומתי חשבת לעצמך, האם הסרט הזה בכלל יצא אחרי שכל הדבר הזה קרה?
כן, אז הסרט הוקרן ב-5 באוקטובר באמת בישראל, 23.
מדהים.
בשביעי באוקטובר אני חשבתי בעצמי שהסרט לא צריך לצאת יותר.
שאתה צריך לגנוז אותו, זה נושא שאתה עוסק בו, גניזת סרטים, כלומר גם בסרט הקודם שלך, כן.
חד משמעית, כי עשיתי את הסרט מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם, ואז סגרו את בתי הקולנוע.
דני, תניח לענף. אתה פשוט...
הענף הזה גם ככה נאחז בקר.
בגללך קוראים? לא, לא, אבל ברצינות, ברגע הזה, אתה לא אומר לעצמך, וואו, אני, זה יותר מדי צירוף מקרים, למרות שלא קרה, כאילו, לא קרה דבר כזה במציאות, אבל הצירוף מקרים הזה הוא לא, לא יודעת, או שאתה מרגיש שאתה משיח, או שאתה מרגיש שאתה הכל נגדך.
אני חושב שגם וגם.
תסמונת ידועה.
משיח בי מזל, לא סתם. אני אגיד לך, האמת היא, קודם כל, בעניין הזה, זה לא שרק אני חשבתי על זה. אני חושב שכולם, חוץ מהדרג המדיני, הבינו שמשהו רע הולך לקרות. זאת אומרת, התצפיתניות דיברו על זה, האנשים בעוטף דיברו על זה, השמאל דיבר על זה מהצד של הכיבוש וכו'. הימין דיבר על זה מהצד של המזוודות דולרים לחמאס.
כן, זה לא פסנתר נופל מהשמיים, ועדיין.
לא, זה פסנתר נופל מהלשכה של ביבי.
אוקיי. והסרט יוצא, ועכשיו אנחנו... אולי רגע...
אז בהתחלה חשבנו באמת לגנוז אותו. אבל אז מה שקרה, שלאט לאט, קיבלתי כל מיני סימנים מעידים שנכון להוציא את הסרט. זאת אומרת, התחיל בזה סטודנט שלי שראה את הסרט בחיפה, והיה במילואים בעזה, וחזר ואמר לי, תשמע, אני שלומי, אני הגיבור של החייל הנעלם, אני מסתובב בתל אביב, ואני פשוט מרגיש שאני הדמות בסרט, אף אחד לא מבין מה עברתי, העיר ממשיכה בשלה, אני בעצמי מנסה להקל את הזוועות שראיתי ואולי שעשיתי, והכל עולם כמנהגו נוהג.
זאת אומרת, הסרט הזה והגיבור, זה בעצם הפוסט-טראומה מדברת?
אני חושב שכן. אני חושב שכן. אתה יודע, אני ראיינתי ותחקרתי הרבה חיילים פוסט-טראומטיים במהלך העבודה לסרט, ואני מניח שיש שם המון אלמנטים. זאת אומרת, הסרט מתחיל באדם שרץ מעזה, והוא למעשה לא מפסיק לרוץ עד סוף הסרט.
למה הוא רץ מעזה? למה הוא עורק? הוא רוצה לחזור
הביתה? זה הלום, לא? זה בעצם, זה ההגדרה.
כפי שאני ראיתי את זה, בדיוק. כפי שאני ראיתי את זה, הוא פועל. הוא כל הזמן פועל, והוא יודע שכשהוא יפסיק לרוץ, הוא יקפל למוות. בהתחלה, הרגליים שלו... רצות, והגוף ממש בעקבותיהם, ואז לאט לאט הוא מנסה לייצר לעצמו סיבות. אז בהתחלה זה היה חזרה הביתה, אבל הבית ריק, וההורים שלו לא שם, הוא לא יודע מה קרה להם. ואז יש סיבה חדשה, שזה הבת זוג שלו, שהוא מדמיין אולי שיש לו, והוא חוזר אליה, אבל הדלת נסגרת לו בפנים. וכך, כל הסיבות והצדקות שלו לאט לאט קורסות אחת אחרי השנייה, והוא נשאר לבדו בעיר הזאת שמנסה להקל אותו.
נהג מונית.
עוד הרבה סרטים שהם 24 שעות, עוד הרבה סרטים שהם ככה מקומפרסים, שאתה מרגיש את זה בזמן אמת.
נכון, נכון. וזאת הייתה השראה גם. שיגעון של לילה, לדוגמה.
שיגעון של לילה, כן.
שיגעון, אבל אל תגיד שיגעון של לילה, דני, כי זה הקלישה. אין במאי שלא, או במאית שזה, הם יגידו, השראה, כן. בסדר, אבל זה, אני בטוחה שאתה שואב מאוד מלא דברים. תל אביב.
הייתי צריך להגיד.
מה?
טרקובסקי וזה.
להפך, היית צריך לבוא בהפוך על הפוך ולהגיד, השראה זה חגיגה בסנוקר. דווקא לבוא להם. אבל תגיד רגע, אז יש הרבה צילומים של תל אביב, אני מניחה שתל אביב, רואים אותה הרבה.
כן, צילמנו בצוות קטן.
שאנחנו מדברים מה, על 21, 22?
סוף 22.
סוף 22, אוקיי.
אז תיאמנו את כל הסרט On Location, זאת אומרת, זה ממש בתל אביב, בנחלת בנימין, בתוך מסעדת פרא, על הים, באיכילוב.
יפה? הצטלמה יפה?
יפה ומכוערת כמו שהיא.
כן, אה? הכיור שלה, יש בו משהו.
הכיור היפה שלה.
כן, בדיוק, הכיור היפה שלה.
זאת אומרת, באמת, צילמנו בכל לוקיישן, חוץ מעזה, שאותה בנינו במחשב, דרך תמונות של מצוק איתן. ואמרו לנו, הגזמתם, הרסתם יותר מדי.
וואו. טוב, הכל באמת מתכנס.
אני זוכר שב...
אתה בטח, סליחה, רק אתה בטח תחטוף עכשיו גם כשהסרט יצא, לא?
למה?
לא יודעת, כי זה סרט על עזה, אבל זה, לא יודעת, לא יגידו שזה...
בגלל שזה סרט אחרי על הריק מעזה.
שרוצה להרוק, מה זה להרוק?
כן.
לא יודע.
אתה חושש מזה?
נראה לי שעידו טאקו אי אפשר...
הוא שחקן כביר, אבל אתה...
אי אפשר להתעלם.
אני רק שואלת אם אתה חושש מזה, אפילו שאתה מרגיש...
מקום לעידו טאקו, שהוא באמת מדהים, הוא פשוט התאחד עם הדמות הזאת.
כן. הוא אדם טוטלי. פעם שיחקתי איתו באיזה סדרה, אני...
באיזה סדרה שיחקת איתו?
בבלק ספייס, הוא היה מאוד מאוד... הוא היה מאוד מאוד אינטואיט, ועמדנו על גשם, והוא בכה, והוא היה זה, ואז עבר ברווז לידינו, ופשוט געגע הכי חזק שאפשר. אני כמובן מתפרק מצחוק, אין מה לעשות, והוא נשאר בדבר. הוא נשאר...
לא צוחק מברווזים.
לא זז, לא זז. תשמע, העניין הזה של לברוח משדה קרב, זה קצת מה שאנחנו עושים כשאנחנו הולכים לקולנוע. אנחנו בורחים משדה הקרב, אנחנו מקבלים איזו חוויה סטרילית יותר, שאנחנו יכולים להתמודד איתה ולהקל אותה. אתה חושב על הקרנות כאלה לחיילים, פצועים, פוסט-טראומה, כזה.
זה מעניין אותך לעשות דברים כאלה?
אולי משהו במקום הממוסגר הזה יעזור.
לא, אני חושב שכן. גם מה שקרה בעצם, אז אחרי שגנזנו למעשה את הסרט, אז בגלל הסטודנט הזה אמרתי, אוקיי, נבחן הקרנות קטנות, ולהקרנות האלה בקולנוע יפו, קולנוע קנדה, בירושלים, מקומות יחסית קטנים. והגיעו הרבה חיילים, גם חיילים מילואים, גם אמהות של חיילים. אפילו חייל אחד אמר לי שהוא הגיע ועוד 4 שעות הוא כבר צריך לעלות על אוטובוס לעזה. ואמרו, זה מספר את הסיפור שלנו, זה מספר על הפחד. כולם מציגים אותנו כגיבורים, ואף אחד לא מספר שאנחנו מפחדים. אז אני אחד בשביל רוצה לעשות הקרנות, וגם אנחנו מתכננים לעשות הקרנות.
מעניין מאוד, תצלם את הקרנות האלה. לך תדע.
נותן לך הרבה איזה...
מה?
הרבה הוראות, הרבה מסירות.
לא, אני מכירה את דני. אני מכירה אותו. מה, זה לא רעיון טוב שתצלמו את הקרנות האלה? לא יודעת.
לא.
זה לא רעיון טוב, הוא אומר. דני, זה רעיון טוב? מה אולי המפגש הזה?
החייל הנעלם. מי מחר?
אלה עשו את הסלילים הכנוזים מכאלה דברים.
אגב, איפה אפשר לראות? באיזה בתי קולנוע?
גם בסינמה סיטי, גם בלב, גם בסינמטק תל אביב.
נהדר, נהדר, נהדר.
היא לראות את זה בקולנוע ולא לחכות לטלוויזיה או לבית, נכון?
לא. נכון, חדוש בית, חדוש בית לקולנוע.
מי צילם, אגב?
דוד סטודמאסטר.
כן.
אוקיי, אוהבים.
ענק, מאוד.
החייל הנעלם, מי מחר בבתי הקולנוע, דני רוזנברג, במאי ויוצר הסרט. תודה רבה רבה.
תודה רבה רבה.
פעם
הייתי בטירונות.
הלוויתי לו את האוטו פעם, לדני רוזנברג. זה חשוב, לא, אנחנו מכירים, אני את זה נתתי לו.
לא, לא, ברור. היינו, הטירונות שלי הייתה בקדומים, לא משנה, זה בסיס שלא קיים.
בטח שהוא לא קיים. וזה היה משטרה צבאית. שהיית שם ופתרת את הבעיות, למה שיהיה בסיס?
וכולם היו, את יודעת, כזה כמג, שזה קורא גרני, לא משנה, וגלי צהל ולהקה צבאית. תכף אני אסביר על מה אני מדבר. וכולם, כושר לקוי כזה, כזה או אחר, אוקיי? כולם, אין להם דרך להיות קרבים.
כן.
אין דרך בעולם שתפיקי מהם קרב. והביאו אותנו לצריפין יום אחד.
כן.
ושם עשו מעין תרגיל של חיל הרפואה, והתרגיל הוא אירוע גדול עם נפגעים.
וצריך לגלם.
ואנחנו המגלמים.
אוי.
אנחנו, או, אתה פצוע ככה, אתה פצוע ככה, אתה פצוע ככה.
אתה היית מוגזם?
ואז כתבו לי בפתק מה אני צריך, זה, וכתבו לי, אתה הלום קרב.
וואו.
וכל מה שעשיתי, זה רצתי. פשוט, זה היה האינסטינקט שלי. פשוט לא הפסקתי לרוץ. עכשיו, אני רץ לא רע, גם רצתי אז לא רע.
בוא תרגע.
לא, אז.
כן.
אוקיי, לא עכשיו.
לא, אתה עצן.
ואף אחד לא תפס אותי. אף אחד לא השיג אותי, וכל הפסיכיאטרים, וכל זה, וכל מי שהיה שם, כדי... לא הצליח, כאילו, במשימה לעזור לי. והמפקד שלי, שקוראו לו קיוויתי,
בטח.
בא אליי אחרי כל הדבר הזה, ואמר לי, אז אתה יודע לרוץ. כי הרי אנחנו עם כולנו עם כושר לקוי וכושר זה. ומהרגע הזה והלאה, הטירונות שלי הייתה, מה זה 07?
זה הסיפור הכי טוב ששמעתי בעולם. בן אדם, הוא מתחייב למשחק, כן? הוא שחקן טוטלי.
ברור.
בשביל כלום, כדי שההוא
יהיה... הלכתי על הדבר, הלכתי על זה כמו שצריך.
אני מריל סטריפ.
והוא תפס אותי בעצם, ומה זה תפס אותי ותפר אותי אחר כך.
איזה יופי.
יפה, יפה. יפה, יפה.
אהבתי מאוד את הסיפור.
בוקר טוב.
בוקר אור. לאורך התקופה שאנחנו משוחחים,
כן.
הבנתי שאתה איש עם המון 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 ידע.
ידע לא חשוב.
אני לא צוחקת, לא, נכון, וזה נכון. לא היה... לא,
וזה נראה כאילו הוא טיפש גדול, נכון? אני כל הזמן אומרת את זה עליו.
זאת הטעיה חמודה.
ממש.
כן, זה מה שאמרתי. המון ידע, בהמון תחומים, בהמון...
ידעת שהוא גם יודע סטפס. אבל העניין הוא שבאמת הוא יודע, נגיד על ציפורים, דברים שאין טעם לדעת עליהם.
תקשיבו רגע. היינו באיזה לודג' באפריקה, אוקיי?
כן.
אני פותח את החלון, מולי יש ציפור על הקיט! שפשוט יושבת, ולא, אני לא מפריע לה בכלל.
כן.
כי היא, זה שלה. את רואה שהיא חולשת על המקום, היא, הוא, אני לא מזהה. ואני הולך למדריך שלי שם, ואני אומר לו, תגיד, זה, מה זה?
מי זאת?
ואז הוא אומר לי, הרון אפור. ראיתי, נכון, הרון אפור, אפילו שמעתי איזה פעם, היה לי את זה בראש, אבל שכחתי, איזה בסה ששכחתי, הייתי יכול, כזה סתם היה לי את הדיאלוג הזה עם עצמי. ואז יום, יומיים אחרי, אני סתם בעוד איזה התנהלות שם, ואני שם חולצה מתוך 5 החולצות שהבאתי.
נו.
מה יש לי על החולצה שהבאתי, שהיא שלי, שאני לבשתי אותה מאות פעמים?
הרון אפור.
הרון אפור.
זה סיפור נורא, אני לא יודעת מה להגיד את זה.
רגע, על מה הפינה הזאת?
זה לא זה.
בואו נתקשר למישהו.
זה לא חיות וחיוכים. נכון. בואו נדבר עם זה.
יו, איזה כיף היה חיות וחיוכים.
כן, כן, כן.
הלו.
שלום.
וברכה.
אני יכולה לדבר בבקשה עם נורית?
אני מדברת,
גנון.
אני מדברת.
שלום, היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
שלום אראלה, חיכיתי לך.
אז הנה הגעתי.
דאגתי שאת לא מתקשרת.
אז תראי, דאגת, וחשבתי שכדאי להפסיק להדאיג אותך, והתקשרתי לבשר לך שזכית ב-250,000 שקלים, מזל
וואו,
טוב.
וואו, תודה רבה רבה. חיכיתי וזה הגיע, כן.
אז
כן.
אני מבינה שאת בבית...
כן.
עם בעלך, הוא כבר יודע כן. שזכית? בכמה זכית?
הוא יודע, הוא יודע ראשון, כי הוא יודע את המספרים. אני מזמן כבר שכחתי ולא שמה לב לזה ולא כלום, הוא בודק אותם.
אז אני מבינה שכבר ידעת שזכית.
ברור.
אוקיי. לא הבנתי את זה בהתחלה.
ידעתי, אבל עד שאין לי הודעה רשמית, אני לא יכולה
אוקיי.
להחליט שזכיתי.
אוקיי,
חיכיתי אוקיי. לך.
אז הבנתי.
חיכיתי לך.
אז עכשיו אני מבינה את התגובה, כי כאילו, חיכית חיכית, דאג דאג, ובסוף שאני אומרת לך שזכית, את נשארת כזה אדישה.
אני נשארת אותו דבר, אני לא...
לא, יופי, יופי, אני שמחה בשבילך.
אילו היית רואה את התגובה שלי ושל בעלי באותו יום שהוא מראה לי, זה היה אחרת לגמרי.
איזה כיף.
תודה רבה.
תודה, היה כיף לדבר איתך.
גם איתך, תודה רבה.
בואו טוב, ביי.
זה כיף.
אבל מה שאני רוצה, בכל אופן לחזור שנייה
כן.
למחמאה שנתתי לגורי,
וואו.
שלאורך הזמן גיליתי שהוא עם המון okay. ידע,
כן.
עם המון, באמת.
אני אגיד לך מה אני אומר לבנות שלי,
כן.
בעניינים של ידע.
כן.
אני אומר, ידע כללי זה לא חוכמה.
חכם זה שהרלה מתקשרת אליך פתאום באמצע היום. זה חוכמה.
זאת חוכמה. אני חושב שאת מוזרה מאוד.
איזה אמרה, ככה שלפה מהשרוול.
לא יודע גם מה זה אומר. חכם זה זה שקורא לך משהו שהוא לא קשור אליך. מה יש לך?
מחר, אנחנו נהיינו רגשנים מדי, מדי, מדי.
כן.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.